משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
שלום ג'קי, מה העניינים?
שלום אברי, מה שלומך?
לא נורא, לא נורא, איך אתה?
לא נורא.
איך ההכנות לפסח? אני בטוח שאתה...
בייזי.
עושה ימי, ילילות כימים. בייזי?
בייזי.
מה קרה?
הבוקר קמתי ופתחתי את כל הדברים שכתבתי על פסח בשנים האחרונות. בתורים שלי.
וואו.
וזה גרם לי להמון המון חיוכים, להמון אירוניה, כי פעם אחר פעם אני נשבעתי, מאז שעמדתי על דעתי, זה בערך לפני שבועיים, שאני לא אחזור על הטעויות של ההורים שלי, כמו שכולנו עושים. ובאופן ספציפי לא אחזור על הבית משוגעים שנפתח אצלנו בבית מהרגע שחיסלנו את המשלוחי מנות של פורים. כן? הצטמצמות הטריטוריה של הבית יומיים אחרונים לפני פסח, אוכלים בארון חשמל, אתה יודע, כל הדברים האלה.
כן, כן.
וגם אם נעשה את זה, כאילו, עם כל הקפידות והזה, עם מצב רגשי רגוע. זאת אומרת, אתה יכול, זה בלי להתחרפן. ולפעמים אני מצליח יותר, ולפעמים אני מצליח פחות, כי אתה יודע, זה חזק מאיתנו, לפעמים, התבניות האלה. אתה פשוט אתה שומע את הוריך מדברים מתוך גרונך. לטוב ולרע. ואני חושב שעם השנים, עם השנים זה משתפר, אני באמת מנקה, מסדר, אבל אני, יש זמן, הכל בסדר.
יופי. אנחנו הורים שמקפידים כמעט כל אחרי צהריים, יש תוכנית לילדות, אתה יודע, בגילאים האלה שצריך כל יום לקחת אותם לאיזשהו מקום, לקבוע עם איזה חבר, ללכת לאיזה חוג, לאיזה פעילות, לאיזה הפעלה, לאיזה אטרקציה, לאיזה מופע, לאיזה משהו.
מה אתה אומר?
כמעט, כן, ככה יוצא. לא...
הן בטח מתות על זה שזה מתבטל, נכון? פתאום...
ואתמול לא היה לנו כלום. אתמול ממש לא היה לנו כלום. ובאנו לקחת אותה מהגן, ולא היה לנו כלום, והייתה אכזבה רבתי אצל כולם. היה ברור שאנחנו עומדים מול... ואז הלכנו ומצאנו מין אבן כזאת, מרובעת, שמישהו צייר עליה בטוש לוח שחמט. את הריבועים, את השם משבצות. ואז אספנו אבנים, חלקם לבנות, חלקם חומות כאלה, ושיחקנו דמקה, סתם ככה, בשום מקום, עם כלום, וזה היה הכי נחמד משהיה לנו הרבה זמן.
כן.
אז...
כי הן עדיין קטנות מדי, כדי להתחיל להגיד לך מה החוקים. מכיתה א', פחות או יותר, הם ממציאים, הם ממציאים חוקים.
מה העונג בדמקה? מה זה המשחק הזה?
כן מותר לאכול אחורה.
אסור לאכול אחורה, ברור.
או, אתה רואה, התחלנו. נורא,
נורא. כמעט התגרשתי מרעייתי אתמול בסביב הנושא הזה. רק בגלל שאנחנו עושים את התוכנית הזאת ביחד, אז נשארנו ביחד, כי אי אפשר לפרק את זה.
בכל זאת, זו תוכנית שעוסקת במשפחה. אתה יודע, לא יכול להיות.
אתה אוכל אחורה? סליחה על ה...
זה לא יפה. כל כך לא יפה לשאול, ואתה יודע, ועוד מחוץ לתל אביב. עוד אני רוצה להגיד שבאמת רק עם שפתר את כל הבעיות הקיומיות שלו, יכול להפנות כל כך הרבה משאבים לבדיחות על נחיתה לא מוצלחת שחללית. אני אומר לך, אנחנו באמת במצב טוב. הבדיחות רובן הגעילו אותי, ואני מבקש, כל מי שיש לו עכשיו בדיחות, על מה יקרה כשהם ידליקו את המשואה, תחסכו את זה ממני. אבל עצם העובדה שמתלוצצים על זה, ובכזה טונאז' אנחנו באמת כנראה את רוב הבעיות הבאמת הקוטיות פתרנו. אנחנו מקום טוב.
יופי. מה יש לנו היום בתוכנית בכבודנו? בחצי השני נעסוק בלילות סדר של אנשים שאין להם איפה לעשות את הסדר. כל מיני נידחים מכל מיני קצוות שמתאגדים ללילות סדר משל עצמם. עוד מעט נשאל האם צריך לנקות לכבוד הפסח את האקסים של בני הזוג מחיינו. וגם נדבר על אגדה חדשה שמתעדת את מנהגי העדות השונות ומספרת בתוך האגדה עצמה מה היו עושים בתימן ומה היו עושים פה ומה היו עושים שם סביב העניין הזה. אבל אנחנו מתחילים עם פוסט. של איזה אבא אמריקאי שכיתר על זה שרק אנשים מקבלות יחס במחלקת יולדות, ועורר גל של צקצוקים שכבר מקיף את העולם בפעם השביעית, מרוב שזה... ואנחנו שואלים... ואנחנו שואלים את המיילדת מלי מורן, האם הוא ראוי לצקצוק או ליחס מנחם?
מלי.
היי מלי.
שלום לך.
היי.
הוא כתב כבר, אני כבר 12 שעות בחדר לידה, אף אחד לא הציע לי מים, לא מדברים איתי, לא שואלים אותי מה שלומי, מה איתי, כל זה.
יש אמת בדבריו, אבל אופה. זה שוב מאוד תלוי באיזה צוות הוא נתקל. לפעמים יש עומס, ובמחלקת יולדות במיוחד, כשאחות אחת מטפלת ב-10-15 יולדות, זה לא פשוט להגיע גם לבעל. זה יכול לקרות, אבל אנחנו בני אדם, ואנחנו לא שואפים... לזה שהבעלים ירגישו מוזנחים. אנחנו משתדלות לתת מה שאפשר לתת, אבל אין נועל כתוב, אין משהו מוסדר בעניין הזה.
לא כדאי להעסיק אדם, אולי ממין זכר, שהתפקיד שלו יהיה להתעניין בשלום הזכרים האחרים באירוע?
אני לא יודעת אם יקציבו לזה בן אדם שיעשה את זה, יש נותנות שירות.
בואו, מלי, בואי נודע לאמת. מחלקות יולדות היום, זה הגורם המפרנס של בתי החולים. זה חתיכת, זה מכרה זהב. אתם הרי רבים, בתי החולים רבים ביניהם על תשומת ליבה של היולדת. מגייסים, שפים, יוצאים לקמפיינים מטורפים, רק בואו ללדת אצלנו, כי זה באמת, זה חתיכת תרנגולת שמטילה ביצי זהב.
תאר לך שבקמפיינים היו אומרים, וגם טורניר סטנגה לאבות בזמן הזה, במסדרון של כירורגית ג'
כן.
אז לזה יש לי חדשות טובות דווקא. כן. יש מחלקה במרכז הארץ, בבית חולים נחשב, שיש יחס לגבר ויחס די טוב, יש מיטה מתקפלת בחדר של היולדת, יש טלוויזיה, יש שרון שאפשר לשים את הדברים. זה משהו חדשני, היה ראוי לעשות אותו כבר קודם, אבל יש כבר בית חולים אחד כזה שירים את הכפפה.
והוא?
אני...
מנועה, אני מנועה כי אני לא עובד.
אני מבין. עד שכבר יש איזה משהו שאפשר לנעוץ בו את השיניים, את מושכת את זה מתחת לחותמנו.
אבל כבר יש, ולא בכל המקומות. ברוב המקומות באמת היחס לגברים הוא...
השאלה היא האם יש שיפור. זאת אומרת, האם חלק מהצוות היה מעדיף שהגברים יהיו גברים של פעם? זאת אומרת, שיבואו כדי לקבל מידע, להתבשר, האם זה באמת בן, אם כבר אנחנו בעניין של פעם, ושיתפנו כמה שאפשר יותר מהר, ולא יתחילו לצטט מתוך הקורס הכנה ללידה שהם עברו, ואחרות שמבינות שהעולם באמת השתנה, והגבר הצעיר הוא בתוך העניינים, והוא בא לא לעזור, הוא בא כמעט ללדת.
אגב, המגיבות בפייסבוק לאותו אבא אמריקאי, אומרות שהוא עצלן, ואומרות שהוא צריך להזיז את התחת ולשרת את היולדת, ולא לצפות שעוד יתעניינו בשלומו. רק אומר.
לא, קראתי את הפוסט רק ממש לפני כמה דקות, וראיתי את הכותבת שכתבה בשיח פמיניסטית, פקטקה. אני חושבת שיש כאלה בצוות שבאמת, כמו שג'קי אמר, רוצות שהבעל יבוא לקבל את המידע וילך הביתה. ויש אחרות שהן קשובות יותר ומקשיבות יותר ועוזרות יותר ומבינות שלבעל יש באמת תפקיד מאוד מכריע והוא ממש חלק מהלידה. אבל זה שוב נורא תלוי באיזה צוות אתה נפגש ואיזה צוות יש. לא תמיד כולן אוהדות ושמחות ונכונות לתת שירות ומידע לבעל, כי הוא לא העיקר באמת.
ברור, תראה, אם הגבר האמריקאי הזה היה טוען שהוא העיקר, אז באמת הוא היה ראוי לכל ההתגוללויות והצקצוקים שהוא זוכה להם כרגע, אבל לא על זה אנחנו מדברים. אני מניח שמדי פעם יש לכם כנסים וימי עיון וכאלה, נכון? רענונים וכו' וכו'. מתי לאחרונה הייתה איזה הפעלה, הרצאונת, תד, משהו, 8 דקות הרצאה שעוסקת במקומו של בן הזוג בכל הקלחת הזאת?
יש אגב בתוכנית לידה, בכל מיני, לא תוכנית לידה, הכנה ללידה, יש כן דיבור על תפקידו של הגבר, בוודאי שיש. העניין הוא שבמחלקת יולדות להכניס כאילו עוד שינוי ועוד תקנים ועוד אחיות שגם יהיה להם זמן להתייחס לגבר, זה קצת...
תגידי, מה גברים צריכים?
לא הרבה, האמת. קצת יחס, שתהיה להם פינת קפה, ומקום לשים את הראש בלילה ליד האישה, לא על קורסה, אלא על מיטה, ושיהיה להם נוח, שיוכלו באמת להיות חלק מכל העניין הגדול הזה, שהם צריכים להיות הורים, גם אם לא פעם ראשונה. זה נעים, ואני חושבת שכדאי להתקדם לשם, למקום הזה שהגבר הוא חלק, בדיוק כמו שג'קי אמר, הגבר, אם היה יכול ללדת, בהרבה מהמקרים הוא היה יולד, כי הם ממש הרבה מעורבים.
כן. טוב, מלי, להתראות, תודה רבה. אין בדברים כמובן שום ביקורת, לא עלייך, לא על מוסד שאת באות, וזה מחנה אמריקה.
לא, חלילה, חלילה, חלילה.
חלילה, חלילה, טוב.
תודה רבה.
יאללה, יאללה.
אני רק רוצה לומר בהקשר הזה, אתה יודע, כל אזרח בישראל שמח על מישהו שלא נכנס לכנסת. ונכון? יש איזה... כאילו, אם אתה לא שמח על התוצאה הכללית, אתה שמח על משהו שקרה או לא קרה. בגדול, אני הייתי שותף לחלק גדול, לכמה וכמה שיחות, סביב אותן נבחרות ציבור, שעדיין טוענות ש-95% מהגברים, שטוענים שהם מעוניינים בהורות שלהם, כלומר, גם אם הנישואים עצמם, עולים על סרטון, הם רוצים להיות אבאים לגמרי, הם רוצים את הילדים בתוך החיים שלהם, והן טוענות ש-95% מאלה שקרנים.
כן?
ולפחות אחת מהם לא נכנסה לכנסת. ועל זה, למרות שאני מחבב אותה באופן אישי, על זה אני שמח. אני שמח שאורלי לוי לא נכנסה לכנסת. אני מקווה שעד הסיבוב הבא היא תחזור בה מהדיבור הזה שהוא דיבור על היום ונורא.
אתה שמעת את הדיבור הזה יוצא ממש ממש מתוך פיה?
אני קראתי את הציטוט הזה, ואני ציפיתי...
ש-95% מהגברים עושים את עצמם רק בשביל להתנגח?
את הציטוט הזה שמעתי במפורש יוצא מפיה של תמר זנדברג, והיא סרבה לחזור בה, זה ממש באוזניי. והיא לא חזרה בה, אומרת, ככה זה. ואני באמת, מציע לאותן נשים, לכו עכשיו לחדרי לידה. ותגשו לשליש מהגברים שם, ותגידו להם שאתם רק מזייפים התרגשות. הרי שליש מאלה הולכים להתגרש תוך, אתה יודע, 10 שנים, אם מותר לראות את הנולד, אם מותר להסתמך על סטטיסטיקה. תגידו, אתם כבר מעכשיו משקרים. זה המשמעות של המילה, של האמירה העלובה הזאת, שהן חתומות עליה.
אוקיי. למרות שג'קי, בואו נשים כוכבית בכל הסיפור הזה, ונגיד, בינינו, אנחנו, הגברים, יש אחוז ניכר של חרות. שמעמידים פנים שהם רוצים את האבאות בשביל לנגח בתהליכי גירושין.
אחי, אני יכול לומר את זה, אתה יודע, אחרי כל דיון על גזענות, על הכללה גסה, אני יכול להגיד שבסופו של דבר, הדברים שנאמרו, קולעים במידה מסוימת, אתה יודע. אבל אם היינו מדברים עכשיו על איתמר בן גביר, לא היית אומר לי, אבל תזכור שחלק מהערבים באמת תומכים בטרור.
אבל האבות הנעלמים, האבות הלא משלמים ולא מטעמי עוני וכו', הם עדיין תופעה.
לא, ברור, ברור.
הם תופעה, ואי אפשר להתעלם ממנה ואי אפשר ליפות אותה.
הם תופעה והם בושה עבורנו והם בושה למין האנושי. בדיוק. ומה שאתה רוצה, כן? אבל זה עדיין לא מצדיק את האמירה הקודם כל מנותקת.
יש לנו עוד שני אייטמים עד החצי, אז בוא. הגיע לפה הגדה של הוצאת קורן, שאוספת את המסורות של כל עדות ישראל לטובת מי שרוצה להקים.
הוצאת קורן זה אומר שההגהה והניקוד יותר מדויק מזה אי אפשר. בסדר? זה, 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 זה מה שזה אומר.
הם הוציאו כמה הגדות השנה. אנחנו מתמקדים באחת, הגדת המנהגים. ואם אתה תמיד נמאס לך מהמנהגים שלך, אתה יכול לעשות מנהגים של עדה אחרת, אם הם מוצאים בעיניך חן. הנה יהושע מילר.
שנים אני עושה את זה. שלום ליהושע מילר.
שלום יהושע.
שלום.
שלום. תן לנו דוגמאות קצת. קצת דוגמאות מתוך ההגדה.
כן. אז יש אינסוף. יש באמת אינסוף. ובגלל זה יש אגדה מפוצצת בדברים האלה. המון מנהג אולי הכי מפורסם, בגלל שהוא פיקנטי, זה כשמרימים את הבצל, תוך כדי ידיינו, שיר ידיינו שמרימים בצל ירוק ומרביצים אחד על השני עם בצל ירוק. יכול להיות שחזיתם בדבר כזה פעם?
לא. המשפחה שלי אימצה את זה לפני כשנה, אבל חייבים לחוקק חוקים בעניין הזה.
בדיוק, הלבן בחוץ או הלבן בפנים?
הלבן בחוץ, ומרביצים רק בפזמון.
לא, אבל נגעתם בנקודה, מה העניין? שכאילו אנחנו מביאים המתנה, הוצאת כהן רצתה להביא מתנה לעם ישראל, מכל העדות של עם ישראל, את כל המנהגים, ואז באמת יושב משפחה ואומרת, את זה אני אוהב, את זה אני אוהב, את זה אני לא אוהב, את מה שקיבלתי מהבית, את זה אני אשמור, ואני אוסיף גם את הדברים האלה, ובאמת מה שגם מיוחד במנהגים, זה שיש לא מעט מנהגים שרואים שיוצאי ג'רבה, גרוזיה והונגריה נוהגים במשהו אחד, וזה באמת פלא.
לא הצלחתם לפענח את זה? למה? הרי מישהו נדד והביא איתו את הרעיון הזה איכשהו, לא?
זהו, אז כל הרעיון, מן הסתם לכם יש סיפורים דומים, הגרעין ממש ניתה אצלי לפני איזה 11-12 שנה, כשהתנדבתי ממש עם אתיופים שירדו מהמטוס. והייתי עושה כל מיני שבתות ושיעורי יהדות וקצת כניסה לארץ ישראל. ולמנהגים שיש לנו, והיינו אוכלים ארוחת שבת בערב וגם ארוחת שבת בבוקר, והיינו לפעמים מזמינים חלק מהעולים, והיה לנו על השולחן פעם אחת הזמנו איזה שתי עולים שממש יורדו מהמטוס 3-4 חודשים לפני כן, ועל השולחן היה אוף וסלט ביצים. עכשיו אני בכלל צמחוני, אבל היו חלק מהסועדים שם רצו את הסלט ביצים ואת האוף. והאתיופים הסתכלו עלינו ואמרו, מה באמת? אתם כאילו המורים שלנו ליהדות? איך אתם מעיזים לעשות את זה?
למה?
על השולחן, סלט ביצים ואוף.
זה כאילו גדי בחלב אימו?
אנחנו לא בדיוק הבנו אותם, ואז הם הסבירו לנו שלפי ההלכה, אסור להרבב, כאילו חלב, בשר, סלט ביצים, עופות, כלומר אי אפשר לקחת מהחיה וגם לאכול את החיה ביחד. וזה משהו שבכלל, בכלל, בכלל לא הכרנו, בכלל. ואני מניח שגם לכם, יש סיפורים כאלה. זה פלא, זה פלא.
מה עוד? מה יש? תן לנו קצת מנהגי עדות מתוך ההגדה שלכם.
תגיד, איזה עדות לא גונבות את האפיקומן?
לא, זהו, אז באמת רוב העדות בעם ישראל באופן כללי, וגם בנו בזה הקדמה מיוחדת בתוך ההגדה, הגדה שממש, הכיוון שלה היא לא אקדמי, אלא עממי וכיפי, והוא גם יפה ונעים למגע אפילו, יש את זה בפניכם, אני מניח. ובאמת מנהגי האפיקומן תופסים את הבמה פה, בגלל שכל העדות, אני עכשיו פשוט עושה את הסקירה, לובביץ', הונגריה, גרוזיה, קורדיסטן, עיראק, ג'רבה, לוב, צפון אפריקה, באופן כללי, תימן, אשכנז, כולם נוהגים משהו. ולא סתם, יש כאלה שגונבים את האגדה מאבא, יש כאלה שאבא מחביא, יש כאלה שדווקא קושרים את זה על הגב וצועדים בחוצה ועושים תהלוכה שאנחנו יוצאים ממצרים, יש כאלה שמנסים לחטוף את זה מהאחים, ויש אחד שהוא שומר, יש אינסוף האגדות, יש אינסוף מנהגים, בגלל שבאמת זה הלב של של היהדות, איך אנחנו שומרים על היהדות שלנו ומעבירים את זה לדור הבא, או איך הדור הבא מצליח להחביא את זה או לחשוף את זה כשזה היה מורבה. כל זה, זה הסמליות שמשחקת פה, ובגלל זה כל העדות, כולם יש להם את הדרך של בהתאם לנסיבות של הזמן שלהם, לתגובה שלהם בסביבה שלהם. זה מה שהם עשו. אני מניח שגם אתם יכולים שניכם גם לשתף אותי, גם במנהגים שאתם מכירים שלא כתובים עדיין בתוך ההגדה, אבל זה ייכנס לסבב הבא, אם תסכימו לשתף.
אבא שלי נהג להחביא את הלחם בפריזר.
אני מקווה שלא ניסיתם לגלות את זה גם.
לא, ואז אברי היה שואל אותו, אבא, בכל השנה אתה שם שם קוביות קרח ובקבוק וודקה וזה, מה קרה שעכשיו אתה מרזה? ואז הוא אומר לו, עבדים היינו לפרעה במצרים, וכך הוא מגולל את כל סיפור יציאת מצרים. זה יפה.
תודה רבה יהושע מילר, זו הגדת המנהגים. הנה מנהג שמנסים עכשיו חדש להנחיל לנו, לנקות סביב ניקיונות הפסח את זכר האקסים והאקסיות שלנו מתוך החיים המשותפים.
קודת למחות, כן.
למחות, ממש למחות את העמלקים האלה שהיו בני הזוג שלנו. הנה מיכל איסט אלון, יועצת לזוגות ומשפחות פרק ב', והיא כתבה טור על השאלה החשובה הזו בוויינט פלוס. כיוון שלא היה לנו כסף לקנות את זה, לקרוא את זה בוויינט פלוס, אז הבאנו אותה לפה ונוכל לדעת מה יקרה. שלום מיכל, מה העניינים? איזה באס זה להיות בוויינט פלוס, נכון? אף אחד לא קורא אותך, כי אנשים אומרים, מה, אני אשלם על תוכן, באמת.
כולם יודעים רק את הכותרת, כן.
לא הפסיקו לקרוא את הטור הזה, מאתמול אני מקבלת
מלא תגובות. איזה יופי. אז תגידי, בשורה התחתונה, העובדה שאני לא התחתנתי עם בחורה שזה אתה בקעה מהביצה, אלא שהיו לה חיים לפני כן, אני אמור לקבל את זה ככה כפשוטו, ואפילו לעודד מדי פעם סיפורי מורשת על ההוא ועל הטיול ההוא לפרנקפורט, ואני לא... או למחוק את זה לגמרי.
תשמע, זה באמת עניין של בחירה ושל אופי, ויש כאלה שזה יותר קל להם להתמודד כשהם יודעים הכל, ויש כאלה שזה פחות, זה ידוע, וקנאה זה לא משהו שמייחד רק את פרקי בית, זה בטוח. אבל בהחלט שיש כאן את העניין הזה של להיות קשר משמעותי שני, ולא קשר משמעותי ראשון. יש פה...
שלא לומר 12, אלא... שלא לומר 95.
כן, כן. אני...
יש היום כל מיני.
נשארת בשניים כל הזמן, כן.
כל הכבוד. זאת
אומרת פרק ב', וכולם אומרים לי פרק ג', ד', כן, זה,
okay.
זה מורכב.
אז, אבל כשאת מדברת על לנקות את זכר האקס, עולות שתי שאלות. א', האם זה אפשרי בכלל? ושתיים, מה זה משדר לאדם הנוכחי שבחייך אם ניקית באופן כל כך יסודי את הקודם? כלומר, מה? פרק קודם איננו נחשב, הוא לא היה מראש טוב? כאילו, מה אנחנו משדרים כשאנחנו אומרים, הייתי בטעות מוחלטת?
אז קודם כל, אני מניחה שאתם יודעים גם אם לא קראתם את הטור, שהכותרות זה לא בדיוק מה שכתוב בפנים, והכותרת היא באמת דיברה על ניקיון, ודיברנו על ניקיון לקראת הפסח, כי זה באמת מעודד קריאה וככה מאוד נשמע סקסי וטוב לכותרת, אבל בפנים דיברתי על הזוגות האלו, על הנשים והגברים, שקשה להם מאוד שם עם הגרושים, והקנאה הופכת להיות משהו אובססיבי. זאת אומרת, זה לא המקרים הרגילים שמדי פעם אנחנו גם חווים וגם יודעים שיש קנאה, וזה בסדר, וזה חלק מהעניין. אבל פה ממש מדובר על איזו הקשבה חדשה שאני שמתי אליה יותר תשומת לב בקליניקה, למקרים שמתפתחת אובססיה על הגרוש או הגרושה של בני הזוג שלנו, ומה שהיא מייתרת בין השאר זה גם הרבה מאוד בעיות עם הילדים של בני הזוג, וכאן זה מתחיל להיות בעיה. ולכן דיברתי כאן על ניקיון מהמקום שצריך לעבוד כאן, זה באמת מצריך טיפול, זה מצריך דיבור על הדברים, זה מצריך יותר תשומת לב. סיפרתי שם סיפורים על אנשים שממש עשו שינויים בחיים שלהם בעקבות הקנאה הזאת או המחשבות האלו על הגרוש או הגרושה, כמו למשל להפסיק ללכת למכון כושר שהם נמצאים בו, לשנות את הרגלי הצריכה שלנו בסופר, לפחד לפגוש אותם אם הם גרים באותה שכונה בבית ספר, וכל מיני דברים כאלו. וכמובן דיברתי על הנושא הכי משמעותי מבחינתי, כשזה מתחיל להפריע לקשר עם הילדים של בני הזוג, זאת אומרת, ההורות החורגת נפגעת והופכת להיות פחות מיטיבה, ושם זה באמת כבר יכול להביא גם להידרדרות של הזוגיות ולגירושים ול... כל הדברים
הבאמת... תגידי, מתי אנחנו יודעים שזה אובססיה? זאת אומרת, אם בת זוג או בן זוג פונים לבן זוגם ואומרים, אני מבקש, מבקש, אף מילה על ההוא, שלרוב גם זוכה למין כינוי, שחיבה יתרה לא נוטפת ממנו.
אל תדברי על אריק, מה שנקרא.
בדיוק.
דווקא...
האם זה כבר אובססיה? עצם הבקשה לא להזכיר?
לא, אני דווקא חושבת שברגע שיש איזשהו דיבור פתוח עם בן הזוג, אז זה דווקא מעיד על הסימן טוב. מה שאני העליתי בכתבה זה שגם לקח לי המון זמן להקשיב לזה, מפני שבייעוצים הזוגים בכלל אנשים לא מדברים על זה. אבל בגלל שאני נוטה גם לפגוש אותם ביחד וגם לפגוש אותם בנפרד, אז במפגשים האישיים אחד על אחד התחלתי להקשיב לאיזה סיפור שחזר על עצמו. ושם גיליתי משהו שדי הדהים אותי, כי זה לא קרה פעם אחת או פעמיים, וזה באמת משותף גם לגברים וגם אנשים, שיש, שמתפתחת איזושהי מחשבה אובססיבית על בן הזוג, ואיזושהי התנהלות יומיומית סביבו, שבאמת קשורה אפילו למעקב אחרי הפייסבוק שלו, ואחרי רשתות החברתיות, ומה הוא עושה, וזה מתחיל לפגוע בחיים שלנו האישיים, וגם, אני חושבת שאחד הדברים הנוספים, וזה קשור למה שאמרת, הם לא מדברים, הם לא נוטים לשתף את בני הזוג בתחושות הקנאה האלו. כן? זאת אומרת, זה דווקא ההפך ממה שאמרת, ופה אני חושבת שיש בעיה. כשאנחנו לא מדברים על זה, וכשאנחנו שומרים את זה בתוכנו, וזה מקבל איזושהי, וזה מתעצם מאוד, וזה מקבל איזושהי באמת ככה אובססיביות, ופשוט מעסיק אותנו המון, המון, המון במשך השבוע. וכאן אני מתחילה לראות בעיה.
אז מה את מצירה? עכשיו אנשים פה נוסעים באוטו, אומרים, טוב, בסדר, שורה תחתונה, איך אני מנקה את הבן אדם מהחיים שלי?
או את היחס שלי לבן אדם.
הוא נטוע בחיי באמצעות ילדים, או נגיד, לצורך העניין, או הסדרים כספיים או משהו. אז מה? איך? איך להפסיק לחשוב?
אז מה שאני באמת חושבת שאנשים האלו צריכים עזרה, הם צריכים לטפל, הם צריכים מישהו לדבר איתו, ולספר לו שזה מטריד אותם ומעסיק אותם. אני חושבת שברגע שמתחילים לדבר על זה, זה כבר הופך את החוויה להרבה יותר נסבלת, וזה גם מוריד את ההתעסקות היומיומית. באמת, מי ששם לב שהוא לא מדבר על זה, אבל הוא מתעסק בזה, וזה מטריד אותו במהלך השבוע, והוא גם פועל ועושה כל מיני מהלכים ביומיום שלו, בהתנהלות מול הגרוש או הגרושה, אז לפנות לעזרה. אני חושבת שבתור התחלה אפשר באמת לדבר על זה עם בן או בת הזוג, ולהגיד שזה מאוד מאוד מטריד, ולראות לאן זה מתפתח ולאן זה מתגלגל. הבעיה היא כשאנחנו שומרים את זה עם עצמנו, ואז הקנאה מאוד מאוד ככה מתפתחת, ושוב, כמו שאמרתי, זה עלול לפגוע במערכת הקשרים שלנו עם הילדים.
יפה. מילה לסיום? ממש מילונת לסיום? זה קורה יותר כשאותו אקס, הוא כל כך עלוב שאני לא יכול להאמין שאשתי הייתה פעם לצידו, או הפוך, שהוא חתיכת מגה ג'מוס אלפא.
הפוך, כשהוא חתיכת, לפחות לדעתנו, זאת אומרת, הרבה
כן,
פעמים,
ברור, ברור, הכל
לא
בעיני.
להאמין, אבל כן, זה, ואני נתתי שם באמת את הדוגמאות האלה, כי אנחנו נגיד, יש לנו בן זוג שהוא גרוש של איזה מישהו מאוד מפורסם, בדרך כלל זה הרבה פעמים קשור ליופי, להצלחה, להצלחה כלכלית.
ריבועים בבטן, שיזוף יתר וכולי. אוקיי, בסדר.
תודה רבה, מיכל איסט אלון, יועצת זוגות ומשפחות, שלום. תכף אחרי הזמרים נדבר על כל מיני לילות סדר.
קישורים
של אנשים שקשה להם לעשות עם המשפחה שלהם, כי הם כל מיני דברים. תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
השתחררתם? ומה עכשיו? עבודה או לימודים? לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית?
מבולבלים. האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון השתתפו במימון אבחון מקצועי אשר יעניק לכם את הכלים להחליט נכון בנוגע לעתידכם. עוד פרטים? חייגו 03-777-6770.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. המקפצה שלך
שלום, זה שוב כמל מהמוסד לבטיחות ולגיהות. רוצים לעזור לנו לחולל שינוי ולשפר את הבטיחות בעבודה בענף הבנייה? בפעם הראשונה אנו חונכים מתחם במרשתת שבו תוכלו כולכם להשתתף באופן פעיל בשמירה על חיי העובדים בענף. אני קורא לכל אחת ואחד מכם להיכנס למתחם קו החיים ולהיות חלק משינוי תרבות הבטיחות בעבודה בישראל. כולנו יחד נוכל למנוע את התאונה הבאה.
המוסד לבטיחות ולגיהות דואגים לכם כאן.
כאן שר יריה מתיאטרון השעה הישראלי. אני מתרגשת להזמין אתכם לצפות בהצגה מסביב לעולם ב-80 יום במסגרת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים בכל המועד פסח. נשמח לראותכם.
שלום, אני פרופסור תמר הרמן.
ואני פרופסור אורן סופר, שנינו מהאוניברסיטה הפתוחה.
אורן, אתה יודע שימנים נהנים הרבה יותר מארוחות חג משפחתיות?
די, נו, זה מוכח מדעית?
תתפלא, אבל ממש ככה. רוצים לדעת מה עוד המחקר יודע לספר לנו על החיים שלנו?
אנו מזמינים אתכם להאזין לפודקאסט תסקט עד רבה, בואו נדבר בגובה העיניים על נושאים יומיומיים מזוויות בלתי שגרתיות. תמצאו את עד רבה ביישומון גלץ גלגלץ או בכל מקום בו אתם צורכים את הפודקאסטים שלכם.
אתם מאזינים לגלי צהל.
הבית של החיילים, גלי צהל.
כל מיני אנשים לא יכולים לעשות את הסדר עם המשפחה שלהם, או לא רוצים לעשות את הסדר עם המשפחה שלהם, בין אם בגלל שהמשפחה...
או שהמשפחה, כן, או שהמשפחה לא רוצה. כן,
כן, כן, או שהמשפחה לא מקבלת אותם, או שהמשפחה לא מקבלת את ערכיהם, או שהם לא מקבלים את ערכי המשפחה. או ש, יש לנו כל כך הרבה קבוצות של אנשים שלא יעשו את הסדר ומתאגדים לסדרים עצמאיים, נספיק רק 3. היום אולי...
דגמנו את הקהילה הגאה הדתית, את היוצאים בשאלה שפונים לעמותת הלל.
כן, ואת הטבעונים שלא רוצים בשר.
נקנח בטבעונים.
כן, שזה הכי מדבר אל ליבי איכשהו. הנה ליל הסדר של הקהילה הדתית הגאה עם זהורית סורק, מייסדת הקהילה הדתית הגאה. שלום זהורית, מה העניינים?
שלום וחג שמח.
מה, אתם עושים סדר רק לעצמכם?
זה לא, למה רק לעצמם? אנחנו מזמינים כל דכפין, זאת המצווה. אנחנו מזמינים כל מי שרוצה להגיע ולחלוק איתנו...
56 פעמים הזמנתי כל דכפין ואף אחד לא בא. יכול להיות שצריך לתרגם את זה.
בדיוק. רוב החופנים לא מדברים ארמית.
זה התחיל באמת לפני כמה שנים טובות, כש... הבנו שיש אנשים באמת שלא יכולים לחגוג את הסדר עם המשפחה הגרעינית שלהם, כולל אותי, והזמנו את כל מי שרוצה לבוא ולחגוג איתנו. הכיף והמיוחד בסדר הזה, שזה קודם כל משפחה שבוחרים, וכבר דיברתם על זה כמה פעמים בתוכניות שלכם, על המשפחה הגרעינית והמשפחה שבוחרים, והסדר הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, כי כל אחד מביא את הסדר שלו ואת המנהגים שלו, וככה נבנה איזה מין סדר חדש. אז למשל... שרנו כלומר... את והיא שעמדה באיזה 3 מנגינות שונות, ואת אחד גדיה במרוקאית ואחד גדיה בכל מיני שפות שונות, ושומעים את ההבדלים ואת הנוסחים השונים, ואפילו עושים מה שסופרים שונה, שזה מאוד מעניין. נגיד בשניים סופרים משה ואהרון, כאילו יש גרסות שזה משה ואהרון בשניים, אז כל מיני דברים ככה מעניינים של הבדלי גרסות.
מה, שניים, משה ואהרון, ככה?
במנגינה אחרת, אני מניח, כן.
כן, ובמרוקאית כאילו שרים את זה וואחד ג'דיוואדי זאבי נבא בבזוז פלוס, כאילו בשני...
יפה, זורית.
כן. אז כל אחד מביא את העולם הפנימי שלו, שהוא בא ממנו.
מה גודל הסדר הזה? מה, לקחתם מצטדיון, אולם, חדרון, מעלית? מה, איפה דוחסים את האנשים?
קודם כל, אצלנו במשפחה מרוקאית שאני באה ממנה, אומרים שהמקום הוא בלב ולא במטראז'. אז נתחיל בזה. אבל יחד עם זאת, בכל אופן צריך...
תראי, זה מאוד מעניין. זאת אומרת, מצד אחד, אני לא יכולה לחגוג עם המשפחה שלי. ומצד שני, אני לוקחת את המשפחה שלי איתי, לאן שאני לא אחגוג את המנגינות שלה, את הנוסחים שלה, את הפתגמים שלה. זה מאוד מאוד נוגע ללב.
זה, קודם כל, אני רק אגיד שאני כבר השנה כן יכולה לך, זאת אומרת, הרבה שלי חזרו איתי בקשר, אבל אני כבר בוחרת להמשיך ולעשות הסדרים האלה עם החברים ועם האנשים שפחות יכולים, אבל דווקא השנה אני אגיד שיש לנו 2 סדרים, גם אצלי בבית יש סדר, אבל יש גם בירושלים, הקהילה הדתית הגאה עם בת קול וחברותה, שזה 2 הארגונים הגדולים של הקהילה הדתית הגאה, מארגנים סדר במקום בבית כנסת, ממש שכרו אולם גדול בית כנסת, ומזמינים כל דכפין, לא רק מי שלא יכול, אלא גם מי שרוצה לחוות חוויה אחרת, ואומר לעצמו, מספיק שנים הייתי במשפחה, זאת הזדמנות טובה בשביל להכיר את הצד
אני
האחר.
אני רק רוצה להבין מתוך דברייך, מתוך בין השיטין, האם נמצא בית כנסת שמזכיר את עצמו לקהילה הגאה?
כן. וואו. התשובה היא כן.
והאם יהיה בו מניין שבת שאחרי
זה אני לא נכנס, אבל אני אגיד שהמקום עצמו, כמו שאמרתי, המקום הוא באמת המקום שאנחנו עושים, לא פחות המקום הפיזי, אלא המקום שאנחנו עושים לאנשים שרוצים ומגיעים לסדר הזה. ואני חושב שהמקום בא לידי ביטוי גם בפתיחה של הדלת, גם בזה שכל אחד מביא את עצמו למקום הזה, וגם את המנהגים שלו ואת המסורת שלו.
איך זה נראה? יושבים בנים לחוד, בנות לחוד?
לא, לא, מה פתאום, אנחנו לא...
לא כהפרדה, לא כהפרדה נוקשה, אבל איך זה נראה, איך מסתדרים הדברים באופן טבעי?
לא, יושבים, נכנסים, יושבים באופן טבעי. בדרך כלל, אתה יודע, משפחות, עם בני זוג, בנות זוג אחד עד השנייה, עם הילדים יש ביניהם, אם צריך, אתה יודע... כמו בכל
תגידי, משפחה, זורית, אבל... לא כסטטיסטיקאית, אבל כאדם שעוסק בזה. אם אני פוגש
אדם
דתי, אדם דתי גאה, גבר או אישה, מה הסיכוי,
רחם עליו, רחם עליו.
מה הסיכוי שהוא מסוכסך עם ההורים שלו עד כדי לא נפגשים בכלל?
גבוה.
זו השאלה שמעניינת אותך? מה הסכסוך שהוא מסוכסך עם
הצורים ממולדו? אני אגיד לכם, תראו, אלה שאני מכיר אותם וקרובים אליי, חיים בסבבה עם ההורים שלהם. בגלל זה אני שואל, כי אני מבין שאני חי בבועה, אתה מבין?
או בסוג, סליחה שאני אומרת לך, או בסוג של ורון, שאתה לא מכיר עד, כאילו, יש אנשים שאתה לא מכיר.
לא, יש אנשים שאני מכיר, אני מכיר. את אלה שאני מכיר, אני מכיר. את אלה שאני לא מכיר, אני לא עיוור אליהם, אני פשוט לא מכיר אותם.
יאללה, זהורית, אנחנו חייבים לסיים כאן, תודה רבה. להתראות, יש נגיד
שיש גם סדר. ואגב, יש גם סדר של הקהילה הגאה, לא דתית, יש כאלה. והם התכנסו לסדר במרכז הגאה, בגן מאיר.
נכון מאוד. אני רק אגיד משפט אחד, שאנשים שמשפחות שלא מקבלות אותם לפעמים, זה לא רק בגלל ההורים, זה גלפים בגלל האחים. ואנשים לא תמיד אנחנו יודעים את הסיבה. זאת אומרת, גם אם ההורים שלהם, כמו שאתה אומר, סבבה, אז יכול להיות שהאחים שלהם פחות. וזה מורכב. אנחנו מזמינים את כולם לבוא ולהתארח. אנחנו נשמח אם הם יחפשו בת קול או חברו אותה ויפנו אלינו, ואנחנו נארח בשמחה אנשים, גם שאין להם וגם שיש להם יכול לעשות, אבל עדיין רוצים לעשות יחד איתנו. תודה רבה וחג שמח.
חג שמח.
כאמור, יש להומואים ולסביות בתל אביב בשעה 7, סדר כשר כהלכתו.
כהלכתו, בגן מאיר, בתל אביב, יופי.
הנה עוד סדר שהוא על סמך... הנה עוד סדר שהוא ככה סביב עניינים דתיים, הסדר של היוצאים... בשאלה, עמותת הלל, הנה יאיר הס, מנכ״ל עמותת הלל, המסייעת ליוצאים בשאלה. שלום.
שלום, שלום.
מי בעצם מגיעים אליכם? כי המחשבה היא שבנם שנחלץ עכשיו מחייו הקודמים, שהיו מאוד מאוד דתיים, יכול להיות שהוא לא רוצה כלום מזה יותר.
אז האמת שחלק מהם באמת לא רוצים כלום מזה בשלב הזה, אבל אנחנו מדברים על מיעוט. רוב היוצאים לשאלה, כן, מחפשים את הדרך שלהם לחגוג את החג הזה ולמצוא את החיבור שלהם לתוך החגים. זה תהליך מעניין. זה נכון שאולי בשלבים המאוד ראשונים פחות, אבל עם הזמן אנחנו כן רואים את הרצון. למצוא את הדרך שלהם. אנחנו עושים ליל סדר בסניפים שלנו בירושלים, בתל אביב, ובסניף חיפה אנחנו השנה נתארח בקיבוץ אפיקים ונשתתף בליל סדר קיבוצי. אנחנו לא מגישים חמץ בליל הסדר, אבל אנחנו עושים אותו באמת באווירה מיוחדת ומותאמת לאנשים שמחפשים את החיבור המחודש שלהם עם היהדות בכל מיני דרכים, וזה באמת מה שמחבר את היוצאים לשאלה.
ספר איך נראה סדר כזה, מה מיוחד בו?
אני אספר על אגדה שיוצאת השנה, שתלווה אותנו גם בלילות הסדר שלנו ותגיע לעוד הרבה מאוד מקומות. זה אגדה שערכו יחד יוצאים לשאלה, יוצאים לשאלה שנפגשו בקבוצת הפייסבוק בוחרים מחדש, שזו קבוצה שיש בה אלפי יוצאים לשאלה שנמצאים בקשר ומחוברים. והאגדה הזאת היא בעצם ליקוט, היא גם מבוססת על האגדה המסורתית, והיא מוסיפה עליה ליקוט של טקסטים ורעיונות מתוך האגדה הקיבוצית, מתוך האגדות רפורמיות, מתוך האגדות בעצם של יהדות, של סוגים רבים של התרבות היהודית, וגוונים רבים של התרבות היהודית, והיא גם מוסיפה טקסטים שיוצאים לשאלה בעצמם כתבו, וההתייחסות שלהם לתוך למה שהם פוגשים שם. אולי אחד הטקסטים הכי טעונים בליל הסדר עבור יוצאים לשאלה, אתם יכולים לנחש מהם? מהו הטקסט הזה?
ג'קי זה רעי.
וואו, אני שואל.
ג'קי זה חידה בשבילך.
כן, אני מנסה לחשוב, זו שאלה מצוינת.
לא יודע.
נו. הבן הרשע, ג'קי, הבן הרשע.
ברור.
הבן הרשע, באמת.
הרי זה החלק שבו כל אחד הרשע? היה מתכווץ בכלל.
הם לגן, הרי מזהים את עצמם כהתגלמות הבן הרשע, הבן שהוא תוגת הוריו.
אני מתוך, עכשיו, מתוך דבריך, אני רק...
עכשיו, פה בהגדה יש ארבעה הורים.
מה שאני שומע מתוך דבריך זה שרק יוצאים בשאלה, כלומר, רק דטלשים רוצים להוסיף טקסטים להגדה. במקום להוריד טקסטים.
לא, אני חושב ש...
מוסיפים טקסטים, מוסיפים טקסטים.
גם מורידים, גם מורידים, אל תפחד.
אוקיי. לדוגמה, באמת לפני ארבעת הבנים, יש עמוד נוסף עם ארבעת ההורים, שמדבר על איך ההורים מקבלים, זה נושא שהוא בוודאי מעסיק מאוד, תרצים לשאלה, ובוודאי בליל הסדר עצמו. צריך להגיד, יש המון מתנדבים שמציעים להארח, אבל זה פחות מה שהחבר'ה שלנו רוצים. הם מעדיפים בליל הסדר להיות בקבוצות או במפגש עם צעירים נוספים.
אגב, אנחנו מדברים פה על דתיים לשעבר או על חרדים לשעבר?
חרדים לשעבר, אנחנו מדברים על חרדים לשעבר. כן, ובאמת, אנחנו עושים, עשיתי הרבה שך כמה שנים, הייתי עושה סקר מיד למחורת ליל הסדר, והייתי מוציא סקר לכל היוצאים לשאלה, איפה היית בליל הסדר? ואנחנו רואים את ההתפלגות. יש 10% שאומרים, אנחנו לא, אין דבר כזה ליל הסדר. מבחינתנו, אנחנו לא חגגנו את ליל הסדר, אבל כל ה-90% מתייחסים לזה בצורה כזו או אחרת. כש-40% חגגו עם המשפחה או המשפחה המורחבת. זאת אומרת, לא, יש רבים, רבים שלא יכולים לחגוג עם ההורים, אבל יש איזה דוד שמזמין, או יש משפחה אחרת שמזמינה. וכל מיני הזדמנויות ואפשרויות אחרות. יש 15% שנמצאים או במשמרת בצבא או במשמרת בעבודה. זה יופי של פתרון. כולם רוצים להיות בבית. אתה יכול לעשות משמרת, גם לקבל את ה-200% על ליל הסדר. אנחנו רואים הרבה שבוחרים באופציה הזאת, אבל כל האחרים מחפשים ומציינים, ובעצם האופציה הכי נפוצה והכי מועדפת זה לחגוג את ליל הסדר יחד עם חברים בני אותו גיל, עם קבוצה של עוד יוצאים לשאלה, או עם עוד חברים שלא הלכו למשפחה או למשפחה.
תגיד, היית גם אומר שהערבים האלה הם גם סוג של ערבי היכרויות? היית אומר שיוצאים לשאלה, הם נוטים להזדבק בינם לבין עצמם לזוגות?
יש זוגות, יש הרבה זוגות שנפגשו בהילל. יש משהו מאוד מאפשר בזה שאתה מגיע, נמצא בקשר עם בן או בת זוג שמכירים את הרקע, שיודעים שלא מגלים כל פעם מחדש שאתה לא יודע מי זה פינוקיו.
כלומר, אם אני באיזה מועדון בתל אביב, אני שומע שיחה מאחוריי ביידיש, זה.
אין סביר להניח. וזה נוח, אבל אנחנו גם רואים הרבה יוצאים לשאלה שבסוף נפגשים ומצליחים ומוצאים את עצמם עם זוגיות של אנשים שהם לא מגיעים מרקע חרדי. אנחנו רואים את זה גם וגם, אבל בהחלט הקהילה, המקום, המפגש מאפשר הרבה ונותן את האפשרות בוודאי בקשרים ראשונים.
יפה, מודים לך מקרב לב, חג שמח, תודה, להתראות.
חג שמח, וואו. לא לדעת מי זה פינוקי, אני אף פעם לא חשבתי במונחים האלה.
כן.
בדיוק זה. זה קורה לנו, אתה יודע, החוסר ידע הזה הוא כרוך גם לפעמים בגילנות. נכון. קורה לך לפעמים שאתה מדבר נניח עם אשתך והיא לא מכירה דמות שאנחנו כן מכירים.
בוודאי.
פתאום הבנתי שלא כולם מכירים את קלימרו.
קלימרו, וואו.
אתה זוכר את קלימרו עם הקליפה על הראש?
בוודאי שאני זוכר את קלימרו.
אתה רואה?
מי לא מכיר את קלימרו?
יפה, יפה.
אשתי, את מכירה את קלימרו? שנייה, אני שואל אותה. לא. רגע, לא יודע, רגע, לא נדע, בסדר.
לא, יש פה דור שלם שפספס את קלימרו.
הוא לא היה כזה שלגר.
לא, לא, אבל הדמות, הדמות הייתה נהדרת.
הוא היה די דפוק. הנה ליל הסדר של הטבעונים שלא רוצים חיות על השולחן שלהם. הנה טל קרמר מארגן סדר פסח הטבעונים.
אז שינקו את החסה אם הם לא רוצים חיות.
טל, שלום.
שלום, שלום.
מה העניינים? מה זה, סדר ציבורי כזה? סדר ציבורי או בבית או מה זה?
זה בבית שלנו, בדירה שלנו הקטנה בבת ים. לכן המספר מקומות גם נורא מוגבל, אבל אנחנו משתדלים לעשות את זה כל שנה, זה כבר השנה השלישית ברצף.
כי אתם כבר לא מסוגלים לשבת עם ההורים או עם המשפחה ש...
בדיוק.
שעדיין...
אנחנו לא חושבים שלחגוג חירות על ידי שלילת חירות של אחרים... זה הדרך הנכונה לחגוג את זה.
נהדר, נהדר. ובכלל,
חוגגים אותה עד הסוף.
כן, לשבת עם כל מיני פיסות חיות בצלחת חגיגית, לא יודע. גם אליי זה מדבר באופן, דיבור לא טוב.
אז אתה מעדיף להתנתק ממשפחתך. אוקיי, בסדר.
לא, אני הולך למשפחתי והזרוע תהיה זרוע, אבל זה יפה. אז מה אתם שמים בצלחת הסדר אם כך?
מה מחליף לרוב את הביצה והזרוע?
שני תבשילים. בעיקרון בסדר פסח כתוב שצריך שני תבשילים. לא כתוב באופן ספציפי את הזרוע וביצה. כתוב שני תבשילים, ולכן אפשר להחליף את הזרוע והביצה באיזשהם תבשילים, באיזשהו אורז.
טופו וטופו.
אני יודע, אני יודע שהצמחונים האמריקאים הולכים על על הקטע המילולי, ומה שמחליף את הפסקו לאם, את קורבן הפסח, זה פסקו ים, זה כאילו בטטה, כי יש פה איזה, כי יש פה איזה משחק מילים בין ים ללם. אולי זה הכיוון צריך להיות, טיפה לשחק עם המילים.
כן, יש גם
פסקו
לאם, אני לא זוכר איפה זה היה רשום, אבל איפשהו רשום בסילקה וארוזה. מה שאומר סלק ואורז. סלק ואורז. זה מחליק בדרך כלל את את חלקי החיות וההפרשות שלא אמורים להיות שם.
ואת מה, כל הסדר אתם מדברים על זה שאתם טבעונים?
לא, אנחנו קוראים בהגדה, אנחנו עושים סדר די כהלכתו. משתדלים מאוד לקרוא את כל ההגדה מהתחלה ועד הסוף. כמו יהודים טובים. ואוכלים, הרבה אוכלים.
כי בדיוק אני בא מהרמת כוסית בחברה שבה אני עובד. ומישהו בא ואמר לי, כי היה איזה פינה קטנה לטבעונים, של אוכל טבעוני, ונפגשנו שם, ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אם בראש של 500 איש יש טבעוני אחד, איך תמצא אותו? לא אמרתי, לא יודע.
הוא יגיד לך.
אל תמצא אותו, הוא ימצא אותך, הוא כבר יגיד לך.
ימצא אותך,
כן. בדיוק.
זה כמו למצוא את הרסר בבסיס, הוא ימצא אותך.
אז אצלנו אין צורך, אנחנו מוצאים אחד את השני, אנחנו כולנו ביחד, יושבים סביב שולחן, וחוגגים, חוגגים חירות אמיתית.
ומה אומרות המשפחות על הבחירה שלכם?
המשפחות של אחרים, מכיוון שאנחנו מארחים אנשים שהם לא קבועים, כל פעם יש מישהו אחר, אז אנחנו לא יודעים מה המשפחות של אחרים, המשפחה שלנו מבינה ומקבלת, הם חוגגים את הסדר שלהם, אצלם, ואנחנו חוגגים עם...
זה לא, הם לא רואים בזה, הם לא רואים בזה קטנוניות, בזה שאתם לא מוכנים להיות עם כל המשפחה רק בגלל סוגיות האוכל? ואתם לא רואים בהם קטנוניים שהם לא מוכנים לוותר על כל הטוב הזה שעולם החיים מציע להם?
לא, אנחנו לא רואים בהם קטנוניים, כי זה הדרך שלהם ואין לנו מה לעשות עם זה. אותם אנחנו כנראה כבר לא נשנה. אנחנו דואגים לדור העתיד, מה שנקרא.
טוב, טל, אתה שומע מוזיקה כבר מנגנת. אנחנו חייבים לעצור כאן, תודה רבה. זה סדר הפסח הטבעונים של טל קרמר, תודה רבה רבה.
שיהיה לכם חג שמח.
נעמה שוחט, עורכת הראשית של התוכנית הזאת, עורכת המשנה נוגה סמדר, מפיקים אלה הדרי ועומר עובדיה, טכנאי תומר קדר, ובירושלים...
מוטי זאדה ואיתמר גלמן.
יאללה.
תודה רבה וחג שמח.
איך הולך עם לוסי ביום חמישי, טוב?
אנחנו רק התחלנו וכבר אנחנו נצטרך להיפרד לכמה זמן, כי יש רצף של ימי חמישי של מועדי.
להתראות.
להתראות.
תוכנית גם מחר.
בחסות ביימי, המזמינה אתכם לבוא בחג בידיים ריקות ולתת לאנשים שאתם אוהבים ביימי. עם מאות מתנות באמצעות הנייד. ביימי COIL.
בחסות נאמן, המשיקה מגוון חדש ב-40% הנחה, בקנייה של 3 פריטים ויותר.